טוב. אני אוהב להמשיך מהדברים של הרמב״ם, לפרק נ"א מורה נבוכים, שהם מאוד מתחברים למה שהוא אמר בפרק חמישי, בשמונה פרקים, על השאיפה לעשות כל מעשיו לשם שמיים. נאחד כל מעשיו לשם שמיים. נזכיר מה שהרמב״ם אמר בתחילת הדברים שם, למשל לכמה מצבים מול המלך. לא כמו משבוע, אז יש אנשים שהם אחד מחוץ למדינה, אנשים שהם במדינה אבל לא הולכים לכיוון של ארמון המלך אלא לכיוון אחר. יש כאלה שמחפשים את הארמון אבל לא ראו אותו, יש כאלה שהם ראו את הארמון, שהם נכנסו אבל הם בפרוזדור, יש כאלה ממש בחל ובתקדים עם המלך, ויש כאלה ממש מדברים ורואים אותו. הנמשל זה שיש כאלה שהם מחוץ למדינה, זה מי שבכלל אין לו מושגים של דעת ושל אמונה. אנשים שצורת האדם, הרמב"ם אומר, עוד לא הגיע אליהם. אחר כך יש את הקבוצה שהם בתוך המדינה והולכים לכיוון השני, למי שיש לו דעות מוטעות, כוזביות, אליליות, אז כמה שהם יותר עוסקים ממה שהם עוסקים, הם אפילו מתרחקים מהארמון המלוכה, לא מתקרבים. ויש כאלה שמחפשים את הארמון אבל עוד לא הגיעו אליו, זה אלה שהם כל שומרי המצוות, כל בעלי התורה, אבל שעוד לא הגיעו לכלל ידיעה. ויש כאלה שכבר ראו את הארמון, אז זה מי שעסק ביסודי ההלכות, בסברות של ההלכות, בנגלה. ויש כאלה שכבר נכנסו פנימה לחקור מה שאפשר לחקור, להבין מה שאפשר להבין בשכל, להבין מה שאפשר להשיג, להתקרב למה שרק אפשר להתקרב, מה שניסוח פה מאוד מיוחד, שיש דברים שאפשר לאמד, יש דברים שאפשר רק להתקרב לאמיתתם, שבאמת אי אפשר ממש לדעת אותם, להשיג אותם. אז זה כבר מי שנמצא בטרקלין. כלומר, אז זהו, מי שחקר הוא בפרוסדור, מי שכבר מיצה את כל מה שאפשר לדעת הוא בטרקלין, זה החכמים. יותר מזה זה הנביאים, שהם ממש ממש עם השם. אז הוא ממשיך, תורים הערה. אתם יודעים מזה? כן, כן, פסקה חדשה. הערה. אני לא ביארתי לך שזה השכל אשר שפה עלינו מהשם מתעלם, הוא הדיבוק אשר בינינו ובינו. והראשון נתונה לך, אם תרצה לחזק הדיבוק הזה תעשה, אם תרצה להחלישו מעט מעט עד שתפסיקהו תעשה. ולא יתחזק זה הדיבוק רק בהשתמשך בו באהבת השם, ושתהיה כוונתך אליה כמו שבארנו, וחולשתו תהיה בשומך מחשבתך בדבר זולתו. כן, אז מצב שאדם חושב על השם, וזה יש הסבר למעלה, מי שכבר אין לו דמיונות, לא עוסק בדמיונות אלא הוא מסיק באמת, אז כל רגע שאדם חושב על השם הוא בעצם נמצא מצב של דבקות, מצב שהוא נסיח את דעתו משם, עוסק את הדבקות. אבל זה לא רק ידיעה חיצונית, זה מצב של קישור, של דיבור, ושאדם בעל מעלה צריך להיות כמה שיותר במצב הזה, זה להיות בתוך הארמון. אז ממשיך, ודע שאתה ולו היית החכם שבבני אדם אמיתת החוכמה האלוקית, כשתפנה מחשבתך למאכל צריך או לעסק צריך, כבר פסקת הדיבוק ההוא שבינך ובין השם יתברך, ואינך עמו, וכן הוא אינו עמך. כי היחס ההוא אשר בינך ובינו כבר נפסק בפועל בעת ההיא. מפני זה היו מקפידים וחסידים על השעות שהיו בטלים בהם לנחשוב בשם, והזהירו ממנו ואמרו, אל תפנו אל בדעתכם. ואמר דוד, שביתי השם נגדי תמיד כי ממני בא למות. הוא אומר, אני מפנה מחשבתי ממנו. הוא כאילו יד ימיני, אשר לא ישכחה אדם כי הרף עין הקדות נועתה. ומפני זה לא אמות, כלומר לא יפול. אני מתחבר. מראה ידועה על הסיפור על דוד. שאמר, מודיעני השם קצעי, מידת ימי, מהי? מתי הוא הסתלק מן העולם? אמר לו הקדוש ברוך הוא בשבת. אז הוא כל שבת היה עוסק בתורה ולא הפסק, ולא יכול היה מלאך המוות לגשת אליו. וכשהגיע כביכול זמנו, אז כביכול מהשמיים, כבר היה הזמן, כבר נגזרה גזרה, כבר צריך שהדברים האלה מסתיים תפקידו של דוד בעולם, אז היה מוכרחים לעשות איזושהי תחבולה שם, לעשות איזה רעש בחוץ, איזשהו נענוע של עצים או משהו מוזכר שם. אז לרגע הפסיק מהלימוד, ואז כבר היו את הסיבות, את מה שהסתלק דוד. עכשיו זה ממש ממש משהו מבואר כאן, שכל עוד שהוא היה במחשבה עם השם, אז אי אפשר לנגוע בו. זה נמצא ב... שוב, כמו שכבר נחזור להזכיר, זה לא מחשבה טכנית על הקדוש ברוך הוא, כמו שאין בזה שום טעם, זה גם יכול לפעמים להפך באיזה סוג של מתח. באמת אדם גדול שהוא פשוט נמצא בדעת השם כל הזמן, ויכול להיות מתבטא בזה שהוא שקוע בתורה, שקוע בתורה לגמרי. פשט שם במאמר שפשוט למד, כלומר הוא היה פגש את תורת השם, אבל למד וכל עשה באחת הסוגיות. זאת אומרת שברמב"ם מדובר יותר על השגה כפשוטו באלוקות, השגה עיונית כזאת, אבל השם אפשר ודאי לצרף לזה את כל מי שלומד תורה, אבל לא לומד תורה רק בתור ככה משהו מבחוץ, ולא גם משהו שהוא לא ברצף ולא בקביעות עמוקה פנימית, אלא הוא לומד, הוא שמה. שמה והוא עומד מול דבר השם, מול תורת השם. אז זה מה שהיה דוד, אז אי אפשר היה לנגוע בו. רק כשהפסיק, אז פסק החיבור בינו לבין הקדוש ברוך הוא, ואז המקרים כביכול יכולים לשלוט עליו. זה משומע, פני זה לא ימות, לומר לא יפול. המשיך רבינו הרמב"ם, מדד למעשה העבודות האלו כולם, כקריאת התורה והתפילה ועשות שאר המצוות הן תכלית כוונתם רק להתלמד ולהתרסק במצוות השם ברך ולפנות מזכי העולם. וכאילו אתה התעסק תבוא התעלה ופתלת מכל דבר זולתו. כן, אז פה הרמב"ם אומר משהו, הסברה על פי נגלה. שלמה בעצם יש לנו מצוות ולימוד תורה וקריאת התורה ותפילה וכו', זה בעצם מחיצים שיהיה לנו יותר ויותר זמנים ורגעים שאנחנו מונחים בידיעה הזאת, בשביתי השם נגדי תמיד. בשביל זה יש את כל המצוות ואת כל התורה. בלי ש... זה העיקר. לפי מבט של בעלי הפנימיות, זה גם דבר עצמי בכל מצווה וכל לימוד. אבל כאילו אומר הרמב״ם בבחינת התפיסה השלמה של האדם, התפיסה של הנבלה השלמה, אז הכל זה כדי שאדם יהיה בשעות האלה עם הקדוש ברוך הוא. זה המטרה. אבל אם תתפלל בהנעת שפתיך ופניך אל הכותל, ואתה חושב במקרחה וממקרחה, ותקרא התורה בלשונך ולבך ובניין ביתך, מבלי בחינה במה שתקראו, וכן כל אשר תעשה מצווה תעשנה ויברך, כמי שיחפוך חפירה בקרקע ולכתוב עצים מן היער, מבלי בחינת עניין המעשה ההוא, לא מי שציווה לעשותו ולא מה תכלית כוונתו, לא תחשוב שהגעת לתכלית, אבל תהיה אז קרוב ממי שנאמר בהם, קרוב אתה בפיהם ורחוק אתה מכליותיהם. כן, הנביא אמר, קראו אותה בפיהם רחוק מפילותיהם. זאת אומרת, באמת כל המצב של התפילה זה כדי שנהיה קרובים. אז אם הקרבה היא רק בהתנהגות החיצונית ולא בלב, אז מה עשינו? אז זה בעצם העיקר. אז כאילו מלא זה גם לתכנן מה המשמעות של כל עשיית המצוות וכל עשיית לימוד תורה וכל התפילה. אומרו, מכאן התחילה הישירך את תכונת הרגל והלימוד עד שתגיע לזאת התכלית הגדולה. תחילת מה שתתחיל לעשות, שתפנה מחשבתך מכל דבר. כשתקרא קריאת שמע ותתפלל, ולא יספיק לך מן הכוונה בקריאת שמע, בפסוק ראשון, בתפילה, בברכה ראשונה. כן, אז דבר ראשון, תשתדל שכל פעם שאנחנו בתפילה, בקריאת שמע או בתפילה, להיות לגמרי שמה. אז בהתחלה, כנראה שלב הכי ראשון, זה פסוק ראשון של קריאת שמע, או שזה הנחה, ברכה ראשונה בתפילה. אחר כך להשתדל שזה יהיה כל קריאת שמע, כל התפילה. אחר כך שזה לא רק ב-18, אלא בכל הברכות, פסוקי דזמרה גם. שתרגיל על זה ויתחזק בידך שנים רבות. תתחיל אחר כך כל אשר תקרא בתורה ותשמענה. שתשים כל לבבך בכל מחשבתך להבין מה שתשמע או שתקרא. אז כל פעם, זה המשך רואים שהוא מתכוון פה כנראה לא לכל התורה, מה שאנחנו קוראים, כל הספרייה. אני מתכוון לתורה שבכתב. ואחרי שלב שבקריאת שמע ובתפילה, אז לפחות כל פעם ששומעים תורה, אתה לגמרי שם. ספרתי סיפור שספרתי שעשה עליי רושם, שחבר מעלון שבות, שגם אומר שם, סיפר לי שהוא בשנים האחרונות של הרב ליכטנשטיין, זה צהל, אז הוא היה גר שם. רוב השנים הוא גר בירושלים והיה נוסע לישיבה. בשנים האחרונות מחייב, כבר עבר לגור שם, לחסוך את הפתיחה של בנסיעות, המשפחה הייתה שם חלק. הוא היה תמיד עומד ליד הבמה לשמוע תורה, את קריאת התורה. ופעם אחת עלה איזה בר מצווה לקרוא, יש פה הנהגה של אבא שלא יודע מה עושים, אבל קטן לפחות ככה הוא חינך של לקרוא רק מפטיר הפטרה, לא את כל הפרשה. גם לא להכניס את הבר מצווה למתח, וגם לציבור לפעמים עם הבר מצווה לא נכנס למתח, והצליח לעבוד במשימה, אז הוא איכשהו, לא יודע, הוא שילם על זה כן מחירים, אבל הציבור מקבל קריאת תורה מוצלחת. אז לפעמים הוא גם במתח וגם הוא לא באמת מצליח לקרוא כמו זה בקי ורגיל. אז גם הקריאה יוצאת מופסדת. אני יודע מה כל הצליחה הזאת. טוב, זה גם עניין יחסי רגילים. אבל אז בכל אופן אותו במצווה כנראה קרא את כל הפרשה, והוא כנראה קרא לא מוצלח. בעיניים של אותו חבר, שהוא גם אדם מאוד בקיא בלשון ובדקדוק הטעמים, זה היה מזעזע, הקריאה. וכאילו אנשים כנראה אולי אפילו, כאילו צריך לעבור את הכל פסוק, אתה... והוא מסתכל פתאום על הרב ליכטנשטיין, שעומד שם ומקשיב. הוא אומר, הוא היה עומד כאילו קיבלה מהר סיני. כאילו, אני אומר, בכלל לא בסוגיה הזאת של מה, איך הקריאה נשמעת, הוא עכשיו שומע קריאת התורה, אומר זה בשבילו. זה הקיום של מה שכתוב ברמב"ם. בעיקר לשמיעת דברי התורה, תורה שבכתב. להיות לגמרי שם, תשים כל לבבך וכל מחשבתך, להבין מה שתשמע או שתקרא. אז קודם אמרתי שכל התפילה וכל ה... כנראה שהוא התכוון קריאת שמע ובתפילה. עוד לא לדברים החלקים הנוספים שאנחנו אומרים בתפילה. אחר כך, כל דברי תורה שאתה שומע מהתורה שבכתב, שוב כל מה שמתואר כאן, זה כמו עבודת התבוננות, מה שיש בחב"ד. זה לא... שבזמנו זה ראיתי סיפורים, אחד בא פעם לבקר בקוט, ושבקוט זה היה מאוד חזק, שמחד לא יסתמים, לא יסתמים על, על החיצוניות, אלא נובשים כמו בלעות, שמטסט כזה, ו... הספסלים, הכל היה כזה הכי מרופד שיש, וגם המאכלים, אחד אוכל בצל, אחד אוכל מלפפון, גם לא היה הרבה יותר מזה. ומה עושים? אז חלק היו עם ספר, חלק היו, כאילו, מסתכל עליהם, הוא איזה אחד. מסתכל על זה, אחד, הוא הלך שעתיים חזר. התחלה חזרים, הם סתם בקים את הזמן, הלך שעתיים חזר, והוא עדיין ככה, אותו אחד. אלא היה בריכוז כזה. ריכוז בי, זה התבוננות. אני להפסיק. אז הרמה משהו מהמקום הזה הוא מדבר, כן? כאילו יש משהו בעצם, יכול להיות, גם הפשט הוא לא דבר קטן, שגם מרוכז, הוא לא, כאילו, מקשיב, מקשיב לקריאת התורה ולא דברים אחרים. אבל אני חושב שפה הוא מדבר, לפי כל מה שאני אמר לצלך, אני חושב, הוא נמצא במקום של מפגש, הוא נמצא באיזה מקום של, כאילו, ריכוז זה דבר כאילו פסיבי, בסך הכל לשמוע, בסך הכל לתעסק דברים אחרים. אבל יש המון המון מדרגות בריכוז. אני חושב שהוא מדבר מהמקום הזה. ולחבד קוראים לזה התבוננות, יש לזה עבודה התבוננות. אפילו יש עצות איך לעשות את זה. אז כל מה שתקרא בתורה ותשמע את שפים, כל לבבך וכל מחשבתך, להאמין מה שתשמע או שתקרא. הוא מבקש את זה אחרי ששנים רבות התרגלת שב-18 בקריאת שמע, אתה שם. שמע, שזה לא... כאילו דבר פשוט, אבל לא דבר קטן. ואז עברת על הדברי תורה, וכשתחזק זה בעצך גם כן זמן אחר, תרגיל לעצמך להיות מחשבתך עולם פנוי, בכל מה שתקראו משאר דברי הנביאים. וזה הבנו שזה, עד עכשיו דיברנו על תורה שבכתב. עד הברכות כולם. אז עכשיו דווקא נכנסו אולי ברכות קריאת שמע, ופסוקי דזמרה, וכמובן כל הברכות שדה אומר במשך היום. תכוון בהם להבין מה שתהגה בו ולבחון עניינו. וכשיזדקחו לך אלו העבודות ותהיה מחשבתך בהם בעת שתעשם, נקייה מן המחשבה בדבר מעיני העולם. יזהר אחר כך מאתרים מחשבתך וצרכיך. אוקיי, נוסיף על זה. אומרת, תכוון בהם להבין מה שתהגה בו לבחון עניינו, שהדברים האלה דווקא קשורים למה שהמקובלים, המקובלים, ותולי החסידות גם, אז מאוד התעסקו בזה שתהיה כוונה גדולה ושלמה בעבודת השם בכל התפילות וכל הברכות, ולכן גם כל ההכנות. בעצם, וזה כמה שהרמב"ם והמקובלים, כל אחד הלך בצינור שלו, במסלול שלו, מה ששאלו אותה, אתה יודע אם הרמב"ם היה מקובל, זה אומר שיש הרבה דרכים להגיע למעלה. משהו שבסוף כולם מגיעים למעלה. אז מה זה שרבי או אדמו"ר או צדיק מתכונן שעה, שעתיים או יותר לדלקת נרות חנוכה, נגיד פעם אחת זכיתי זה אדמו"ר מהם שינה, אז עד בכלל שמתחילים את ה... שהוא עומד שם לפני החנוכיה חכינו כמה שעות טובות, אם אישה מאוחרת בלילה, אז הוא כבר יצא החוצה, ו... זמן כזה של... לפתח את הברכות, ברכות עצמם נאמרו, נכות ארוכות, כל מילה ממש. אז... זה כאילו להגיע למקום הזה. זה גם מחדד לנו ש... מה מדובר, כאילו. בסדר, לחשוב על המילים. חשבתי. משהו יותר עמוק. דיברו עליו, להיות באיזשהו... מכוונות מאוד גדולה. אבל זה ככה סיפור כזה שעשה עליי רושם עם שני אנשים גדולים שם, עכשיו באמת זו השנייה נאיתנו, שהייתי פעם בחתונה והיה שם קיבלו לברך שניים, היה חכם ישוע, הרב ישוע בן שושה, אני שפה מכירים את ה... מנים או הלכדים אפילו, נכון? והרב מוישה, ספיר, דרך כלל כינו ברכה. אז חכם ישועה הוא בא עם סידור כוונות. וסלסל, סלסל את הברכה כדי לחשוב בינתיים כל הכוונות. הוא היה ברוך אתה, ואז הוא היה כאילו לבדף בינתיים, להסתכל על זה שמות שיש לכל ברכה, איזה, איזה כוונות לכוון. זה היה מאוד מיוחד. אנחנו עם ברכה שאומרים בחצי דקה, חמש דקות. השיעות, הערה, החיות. אחר כך עלה הרב מוישה, ואפילו אולי עלו ברכה אחרי ברכה. אז הוא ברך בעליצות כזאת. ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם, מה שהיה הברכה שהוא הגיע אליה. וראית את המקובל והחסיד, כן? ששניהם הרגשת שהם מאוד מאוד מונחים בתוך הברכה, אבל כל אחד בסגנון שלו, ומי שמכיר התשובה של הריב"ש, שאתה לפעמים להיזכר בה, שאדם אומר שאחרי כל הכוונות, אז הוא מכוון דעתו לזה התינוק. הוא מתפלל כמו תפילת התינוק. זה כאילו באמת הדרך של החסידים קצת. שכל שלמדת המון, חשבת המון, וזה עושה שאתה בא לברך, אתה מעורר איזה משהו מהמקום הכי פשוט וילדי. אז גם המקובלים, גם החסידים וגם בעלי ההשגה מיוחדים שאולי נדירים כמותם פי הרמב״ם, אבל כולם מאותו מקום וכולם לאותו מקום. אז כן, אז אומר אחרי התורה נביאים, אחרי הנביאים כל הברכות, כשיתדרכו לך אלו עבודות ותהיה מחשבתך בהם בעת שתעשם נקייה המחשבה בדבר מעיני העולם, איזה אחר כן מטריד מחשבתך בצורכך ומטרי מאכלך. כלומר, כשתתרגל שבעבודות של התפילה, של התורה, של הברכות, תהיה מרוכז, אז זה לא סתם להטריד את עצמך. שוב, זה שיח בין הרמב״ם לתלמידו הקרוב, זה דימוי בשבילנו, זה כמו הרב קוק והרב חרלף, כאילו מדברים אחד עם השני, כמו אתה קורא מכתב, זה קצת כמו להביא, אתה נכנס לחדר כזה, שני אנשים גדולים מדברים אחד עם השני, ואתה כאילו מתבשר עם מה שהם מדברים. אז הוא אומר, אחרי כן, לא להתעסק בכלל זמן מיותר בעניינים של הצרכים של הגוף ומותרי מאכלך, וסוף דבר תשים מחשבתך למילי דעלמא, בעת אוכלך, או בעת שתייתך, או בעת היותך במרחץ, או בעת ספרך עם אשתך עם בניך הקטנים, או בעת ספרך עם המון בני אדם. כאילו אומר, אלו זמנים רבים ורחבים מצייתים לך, לחשוב בהם כל מה שתצטרך אליו בענייני המון והנהגת הבית ותקנת הגוף. כאילו אומר, מתי אדם יחשוב על ענייני העולם הזה? יש זמן. או כשאוכלים, שותים, במרחץ, אי אפשר לחשוב דברי תורה, או שלא ישמעו, כן? תוך כדי שמדברים עם האישה והילדים, כל משמע כאילו שעסקים באיזושהי מחשבה כפולה, או בעצם פרחה עם המון בני אדם. זה הזמן לחלום. קום ב-18, מתי לחשוב על כל הדברים שצריך לחשוב. אז יש כנראה איזשהו נערות סימולטנית, כן? שוב, ברור שמדורות שלנו, שיש אולי יותר תורמים הערך של הקשר המוק הפנימי עם בני אדם, אז יכול להיות שלפעמים השיחה עם אשתך או עם בניך הקטנים יכול להיות באותה ריכוז ובאותה רצינות ובאותה יסודיות, והיא בעצמה תהיה עבודת השם, כן? אבל כאילו כמובן לפעמים בלב הכי צריך לדבר דברים שאולי גם קשורים לעניינים מעשיים כאלה, וזה הזמן גם לחשוב תוך כדי גם על כל הדברים שאדם צריך לטפל בהם. אלו זמנים רחבים, רבים ורחבים מצייתים לך לחשוב בהם בכל מה שתצטרך אל המייני הממון, בהנהגת הבית, בתקנת הגוף. אגב, יש לי יצא, אני כעת יודעים, אני מנסה ליישב את שומרים על שלום בית עם ה... טוב, זה גם עולם אחר, כן, ציפיות אחרות, אבל יכול להיות שפשוט מדברים איתם על זה, כן? מדברים עם האישה, אז חלק מהדיבור זה על מה שצריך לעשות בזה, זה גם הזמן להתעסק בזה, אז לא, כלום. לכן יכול להיות שזה גם חלק מהשיחות האחרות, אז זה משתלט בעצם. אבל משמע גם שהוא הוא מנהל שיחה ובינתיים טוב, אלו זמנים רחבים רחבים צטים לך לחזור במקום שתצטרך אליו ענייני המון והנהגת הבית תקנת הגוף. אמנם בעת מעשה עבודות התוריות לא תטריד מחשבתך אלא במה שאתה עושה, כמו שבארנו היינו להיות בתפילה בתורה לגמרי, אבל בעת שתהיה לבדך לפני עצמך עם בלתי אחר ובעת הקצחה על מיטתך, יזהר מאוד ונעשו מחשבתך בעתים הנכבדים מהם בדבר אחר אלא בעבודה ההיא השכלית, והיא להתקרב אל השם, לעמוד לפניו על הדרך האמיתית אשר הודעתיך, לא על דרך ההיפעלויות הדמיוניות. קצת משמע שבעיני הרמב"ם השעות האלה של הזמן הפנוי, זמן שאדם לבד, לפני שהוא הולך לישון, שהוא מתעורר, זה עיתים נכבדים מאוד. כאילו בפן מסוים אולי אפילו לא פחות מהזמנים שאדם מקיים את חובותיו תוריות. אז שלא אז לבזבז בלהיות תרוד, נכון, יש לנו, אנחנו תרודים בעיני הצרכים שלנו, לא רק לפי מה שנצרך לחשוב. אם אדם משהו מטריד או מדיג אותו, אז הוא חושב עליו לא רק כמות הזמן שנצרכת בשביל לטפל בין, אלא מעבר לזה. זאת אומרת, קח זמנים, תקדיש, תתחל במשך היום בדברים שבלב הכי אפשר לשבת ולעסוק בתורה או בזה, שם תתעסק בזה. אבל בזמנים הפנויים, רק להיות בשיביתי הזה. זה כמובן מדגיש שוב על הדרך האמיתית ועל דרך התעלות הדמיונית. אם לא להתעסק בזה, מי שלא למד הרבה את ענייני דעת השם. זאת התכלית אצלי, אפשר להגיע אליה משיכין עצמולה, מאנשי החוכמה בזה הדרך, מן ההרגל. הרמב״ם היה איש אמת, אז כנראה שעל מה שכתוב פה הוא כנראה גם ממש כפשוטו קיים. בכל הזמנים של עבודת השם הוא היה לגמרי, כל הזמנים הפנויים גם כן. ואומר, אבל יש זמנים ש... עכשיו, מה שאני תגיד תכף, יש דברים שאי אפשר. שאדם רגיל, אפילו אדם גדול לא יכול. אבל בהגיע איש מבני אדם, מהשגות האמיתיות, ושמחתו במה שהשיג, לעניין שיהיה בו מספר עם לאדם ומתעסק בצורכי גופו, ושכלו כולו בעת ההיא יהיה עם השם יתברך, והוא לפניו תמיד בליבו, ואף על פי שגופו עם בני אדם, על הדרך שנאמר במשלים השיריים, שנשאו לאלו העניינים, או נישאו, אני ישנה וליבי ער. כל עוד זה עוסק. אני ישנה, מתעסק בעולם הזה, וליבי ער, חושב על הקדוש ברוך הוא. זאת המדרגה. איני אומר שמדרגת כל הנביאים, רק אומר שמדרגת משה רבינו עליו השלום, הנאמר עליו וניגש משה לבדו אל השם, ונאמר בו ואישה עם השם, ונאמר לו עד עטף פה עמוד עמדי. שהיה כל הזמן ברצף של השגת, כמו שבארנו מעניינו הפסוקים, בתחילת הספר. מזמיר מה זה להיות ניצבת על הצור, מה זה עמוד, כל הדברים האלה הם לא, מה זה לגשת אל השם או לא גשמי, כל הדברים האלה קשורים לדרגה רוחנית, ככה הרמב״ם מעריך להסביר, דרגה רוחנית, מעלה רוחנית, קביעות רוחנית, זה מה שמתוארים בביטויים ניגש, וישם, עמוד. אז הוא היה ככה, שכל הזמן, גם כשתעסק בענייני העולם, המחשבה עם השם. כמו שבארנו בעיני אלו הפסוקים, וזאת גם כן מדרגת האבות, אשר הגיע קירותיים השם ברך שנודע שמו בהם לעולם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, זה שמי לעולם. והגיע מתאחד דעותם בהשגתו שקראת עם כל אחד ברית קיימת, וזכרת את בריתי יעקב. אין הם גיעו להשגה שכל הזמן הם היו שם, ולכן הם קרתו ברית. לומרים, זה לא משהו חיצוני, זה מדרגה אמיתית שמיו בה. זאת אומרת, מה אני שואלה מדבריו, שאדם יכול לעשות כאילו פעולה כפולה, לעשות איזה פיצול כסף, שהוא יכול לדבר עם האנשים, לא יודע על מה, ובינתיים לחשוב בענייני העולם, זה מה שהוא הציע. אפשר להגיד שהוא מדבר איתם על זה, אבל זה לא נראה ככה, נכון? אפשר נראה שהוא מדבר על כל מיני נושאים שבעולם, ותוך כדי זה גם חושב. אז כאילו זה אפשרי. אבל כשהוא ידבר על כל מיני דברים תוך כדי לחשוב על השם, הוא אומר, זה כנראה, זה מדרגה, אפילו לא נביאים לו. לכאורה למה, אם מדובר על בן אדם שיכול כבר לעסוק בשתי פעולות בו זמנית, כן? כביכול. על הנושא, על הנושאים האלה. כן. אני חושב שזה חשוב מה שראינו פה בתחילת הפסקה הזאת, שכשאדם מתעסק בענייני החומר, אז הדיווק הוא נפסק. כאילו, היכולת לחשוב על עניינים לא אלה שאני מדבר עליהם, זה פער כמותי. יכול להתעסק גם בזה וגם בזה. נגיד זה גם מה שאומר, דוגמה של חטיבת עצים. יכול אדם לחטוב עצים ותוך כדי זה לחשוב. זה ברור. יכול אדם לנהוג ותוך כדי זה לחשוב. זה אדם רגיל גם. כאילו אין סתירה בין ההתעסקות, דברים שהם כמעט אוטומטיים, ובין לחשוב גם על דברים אחרים, והוא גם סתם היום הזה יצא, נגיד צריך לעבוד בפרנסתו, בזמן הזה הוא יתעסק, גם יחשוב על הצרכים שלו. אבל להתעסק בענייני העולם ולחשוב על השם זה פער איכותי. כאילו, משמע פה שההתעסקות בענייני העולם היא קצת לוקח את האדם למקום אחר, שהוא לא קשור, שהוא לא מתחבר בפשטות לדבקות באשם. לכן במדרגה הרגילה זה אי אפשר. כשאדם פנוי כן, כשאדם עוסק בעיני תורה, בעיני תורה נותן לו בעצם את המקום, את המרחב, איפה שהוא יכול להיות במחשבה עם השם. אבל כשמתעסקים בעיני העולם, אז אתם ההתעסקות, היא שמה את האדם במקום פחות קרוב. וכאילו בסדר, יש פה אמירה של, יש גם דברים שאי אפשר לעשות, זה שבעיני הדרכה של עבודת השם זה גם דבר מאוד חשוב. זה נכון כמובן להרבה מדרגות פחות מזה, כי פה משהו טוב זה מדרגה מאוד גבוהה, כן, שגם כל התפילות, כל הלימוד, כל הזה הוא נגע ושמה, ואפילו בזמנים הפנויים. אבל אומר, כשהוא אוכל, שותה, עובד, לכן שאר הדברים הוא לא יכול לחשוב. הוא אומר באמת, באמת אתה לא יכול. אני חושב שיש משהו מאוד חשוב גם להגיד מה הוא לא בגדר השגה, לא רק מה הוא בגדר השגה. ואני יודע מה באפשרויות. אני רוצה לחלום, אני לשאוף לדברים שאי אפשר. כמו שיכול להיות שאת כל אדם צריך להגיד לעצמו, איפה הוא במקומות האלה. כי של הדברים שעם התרגלות ואימון ואפשר להתקדם בהם, אבל יכול להיות שכרגע איפה אני נמצא, מה אני יכול להשיג, מה הוא מבחינתי אפשרי, לזה לכוון. ומה שלא, זה נכון להגיד שלא, אז כרגע לא מוציא על זה אנרגיה וגם לא מאמיס על עצמי אשמה שאני לא יכול. גם צריך לעשות מה שהוא יכול ומה שהוא לא יכול. אז גם פה מדברים נושאים גדולים, תקוותי. כאומר רק האבות ומשה, זאת אומרת, גם הנביאים לא, וגם גדולי ישראל, אי אפשר. עכשיו הוא מסביר למה דווקא הם כן. אז התחיל מזה שהעצם האישיות שלהם הייתה של דבקות גמורה, אני מסביר את זה יותר. כאלו ארבעה, רוצה לומר האבות ומשה רבינו התבהר בהם מן ההתאחדות עם השם. רוצה לומר השגתו ואהבתו מה שהעיד עליו הכתוב. וכן השגחת השם בהם וזרם אחריהם גדולה. והיו עם זה מתעסקים בהנהגת בני אדם והרבות ממון ומשתדלים במקנה ובכבוד. מצד אחד ברור שהאבות היו קרובים אל השם, כתוב שהאבות הם המרכבה. כל הזמן השם נגלה עליהם או מתגלה על ידם, דביקות תמידית רצופה יש להם. מצד שני הם היו מתעסקים בהרבות ממון ומקנה וכבוד, נכון? אברהם אבינו, כלומר, אברהם כבד ומקנה בכסף וזהב, יצחק זורע, נשארים, יעקב גם, אתה ידעת את עבודתי אשר עבדתיך, 20 שנה, עובד בצאן, ושש שנים, 14 בשביל המשפחה, ושש שנים בשביל שיהיה לו גם משהו אחר כך רכוש שלו. זה נחשב אולי, אצל יעקב זה נחשב אולי הכי חזק, המחשה של מה שכתוב כאן, כי אברהם נגיד, זה די נראה שהוא היה כאילו הבעל הבית. אז עבדו אצלו, נכון, הצון היה שלו, אולי גם בהתחלה הוא ככה התחיל את העדר וזה, אבל אחר כך כבר היו לו הרבה אנשים שעוזרים על ידו, והיה רק חניכה. יכול להיות שיכול להתפנות ו... כאילו יש שאלה באים אליו, מפקח, מתעניין, אבל יכול להיות שהרבה זמן יכול... יעקב היה סוג של שכיר, גם היו לו עוזרים, אבל כתוב שם נכון ש... ביום אחרי אני חורב, כרך בלילה, עבדי השנצים בעיניו, עבד, עבד בצור. מה? נכון. אז כאילו דווקא יעקב יש את החיבור המיוחד הזה, שהוא מתעסק עם הצון ממש, עבודה ש... שדואג שאף אחד לא יגנב, שאף אחד לא יתערב, ממש עבודה קשה של רועה. ומצד שני, כן, הקבל השכינה, תרי"ג מצוות שמרתי, הוא כל הזמן. זה הכי קשה, כן. אני אומר, כן, הם מסוגלים. איך? אז הוא אומר, הוא הצליר היה שכשהם היו עושים המעשים מהם, לא היו עושים אותם רק בעבריהם לבד, וליבותם ודעותם לא יסורים לפני השם. אז הוא התעסק עם הצון והשם והראש והלב עם הקדוש ברוך הוא. והראה לי, כי אשר חייב, היות אלו ארבעה עומדים על תכלית זה השלמות אצל השם, והשגחתו עליהם מתמדת, אפילו בעת התעסקם להרבות ממון, רוצה לומר בעת המראה, ועבודת האדמה והנהגת הבית, מפני שתכלית כוונתם היה בכל המעשים ההם להתקרב אל השם יתברך קרבה גדולה. כאילו איך הוא הצליח לחשוב על השם גם כשהוא רואה צון? כי בעצם גם כשהוא התעסק יעקב להרבות ממון בית המראה, עבודת האדמה והנהגת הבית, הם מפני שתכלית כוונתם היה בכל המעשים ההם להתקרב אל השם. זה לא היה רק בשביל להתפרנס, להתקרב אל השם. כי תכלית כוונתם כל ימי חייהם להמציא אומה שתדע את השם ותעבדהו. כי דעתי למען אשר יצווה את בניו וביתו אחריו. הנה אתבהר לך כי כוונת כל השתדותם לפרסם ייחוד השם בעולם, להשאיר בני אדם לאהבתו. וזה זכו לזאת המדרגה. טוב, רק עוד חיבור אחד, מה הקשר? למה זה שהם רוצים להמציא אומה שהיא יודעת את השם, אז לכן הוא מצליח גם כשהוא רואה צון לחשוב על השם. חיבור. מה?
לשם
שמיים. לשם שמיים, מה זאת אומרת? שמה?
למען להרבות ידיעת השם.
איך הצון קשור להרבות ידיעת השם?
בשביל אומה צריך גם צון.
שאלה נכון, אומה צריכה רכוש. כאילו הם יגדו לו רכוש. כל אדם שעוסק לפרנס לתור צריך פרנסה כדי שיהיה מסוגל לאכול ולהיות בריא כדי שיכול לעבוד את השם. אבל זה כאילו מין אמצעי כזה. אבל פה הצון זה בכלל לא בשבילו. זה בשביל שתהיה אומה שיודעת את השם. אז זה כבר, זה ממש עבודה זה שם. אז מה יש? זה מחדד מה שדיברנו. זה לא רק החוכמה לעשות משהו אחד ולחשוב על משהו אחר, אלא זה שם. כי זה לא קל כשיש פער איכותי ביניהם. אלא אם אתה מדרגה שגם החומריות היא לא חומריות, אלא בעצם בשביל רוחניות, היא בעצם חלק מדעת השם בעולם, אז יש אפשרות. ולכן אומר, זה רק ארבעה, כמשה רבנו באמת. בא לבנות את עם ישראל כולו. מעניין, זה כנראה לא מתאים למדרשים שהוא ראה צון, זה היה מין תרגול איך להיות רועה של עם. זה לעבוד וגם להניח ירושה לבנים, למשפחה, כן. יותר בולים. מה?
דוד המלך אומר את זה.
נכון. זאת אומרת, הוא לא הזכיר את דוד, אבל יכול להיות דוד זה כמו משה. שהראייה הצאן הייתה באמת חלק מה... הם הבינו שזה חלק מההכנה שלהם להיות רואים, רואה לעמי ישראל. נכון. אז יפה שחמישה. מגן דוד.
כל המטבע המסע.
ודוד הוא הרגל הרביעית. אז זה המדרגה שמדובר פה. אני אומר סתם אדם לא נמצא שם. אתה נראה את המדרגה הזאת. כן, פני זה זכו לזאת המדרגה, כי העסקים ההם היו עבודה גדולה וגמורה. רק להגיד לכם משפט ש... כמה מה התפרסם. מאמר. אמרו אותו יהודי חשוב. אולי המשפט שזה יזע אותי קצת. התלבטתי להגיב מפני השלום לא. אבל שהוא אמר, רוצה להביא המחשה שכשיוצאים מהישיבה, יוצאים מהאולפנה ואין עובד, לפעמים יש שחיקה. יש צריך לפני שרוצים לשירות צבאי או לאומי, לדעת לא להשחק. זאת אומרת, נגיד אפילו יעקב, היה בבית עבר 14 שנים, אבל כשהוא הולך ללבן, כאילו יוצא מהבית, יוצא מבית המדרש, אז על מה הוא חולם? הוא חולם על כבשים. כך הוא אמר. הוא באמת אמר את זה מתוך מטרה חינוכית, יש תפיסה כזאת שאפשר להשתמש גם בתורה בשביל לתת לנו סוג של מוסר כזה, אבל זה ממש נגד מה שכתוב פה, מאוד מאוד ברור. כי נכון, באמת הוא חולם שם, חולם מלאך השם, הוא עלה בחלום, עתודים, הוא רואה את כל ה... ראית את כל אשר לבן. אז כאילו חולם על כבשים, אבל הכבשים בשבילו זה... להקים אומה שיודעת את השם, זה מה שכתוב כאן. ממשיך הרמב״ם, ואיזו מדרגה שיחשוב כיוצאי ולהישיר להגיע אליה. זה מפורש לומר. אבל המדרגה יש לקדם זכרה לפני זאת, שבכל הזמנים של התורה והתפילה והזמנים של ההתבודדות, אפשר להשתדל להגיע אליה בהרגל ההוא אשר זכרנו, ולשם נישא תחינה או תפילה, להסירו להרחיק המונים המבדילים בינינו ובינו, ואף על פי ש... רוב המונים ההם הם מאיתנו, כמו שביארנו, פרקי זה מאמר, ונותכם היו גדולים, ונכם לבין אלוקיכם. רק נגיד במשפט, אבל שבאורות הקודש, הרב מזכיר את הפסקה הזאת ואומר, למרות שהרב אומר שזה רק למשה ואבות, אנחנו בכל אופן, אולי לא במדרגה שלו, אבל יש איזו נקודה שאנחנו שואפים ליותר, שנעבור את השם גם בכל העניינים הגשמיים, וזה קשור לכאורה לתפיסה הפנימית שאומרת שיש בחומר ובחול ובאכילה ובשתייה יש סוד של קדושה. הרמב"ם דיבר על פי נגלה. אז על פי נגלה החומר הוא חומר. הוא משמש לבניין העם אז הוא מתחבר, אבל אם לא אז לא. אבל המדרגה הפנימית אומרת שיש לפחות שאיפה כזאת שיש סודות גדולים בתוך כל מה שיש בחול. אז הרמב"ם אומר אחרי הרבה... תזכירו לי נגיד על זה עוד משהו. Thank you.